ACC בדרכים, ספריית הידע שלכם, מכל מקום ובכל שעה.
תודה שהצטרפתם אלינו ל-ACC בדרכים, סדרת הפודקאסטים של ה-ACC. ACC הוא ארגון היועצים המשפטיים הפנימיים בישראל. אני עורכת דין מירב לשם, והיום אני מארחת את עורכת דין מרינה רויזר ואת עורך דין אוריאל פרינץ ממשרד שין הורוביץ. שניהם איתנו כאן כי לאחרונה אושר בשעה טובה חוק הבוררות המסחרית הבינלאומית, ולכבוד המאורע, החלטנו להקדיש פודקאסט לבוררויות. מרינה שותפה במשרד וההתמחות שלה יישוב סכסוכים. היא מייצגת חברות בינלאומיות ומקומיות, חברות ממשלתיות, אנשים פרטיים, הכל בסכסוכים אזרחיים ומסחרים. מרינה גם השתתפה בדיוני ועדת חוקה, חוק ומשפט, בה אושר החוק. אוריאל הוא שותף ותיק והוא מביא איתו ניסיון של שנים בליטיגציה אזרחית ומסחרית בסכסוכים בשווי מיליארדי שקלים. מגוון הלקוחות של אוריאל הוא רחב, תובנות ייצוגיות, סכסוכים בנושא בנייה, הנדסה ותשתיות, אנרגיה, כאלה שקשורים למגזר הטכנולוגיה, למכרזים, למשפט מינלי. אני מדברת על מכרזי ענק, כמו כביש 6, הרכבת הקלה, מרכז ההדרכה של צה"ל ועוד. אוריאל גם מייצג תאגידים רב-לאומיים, וככה הוא חבל בשרו את הצורך הרב בחקיקת החוק. בקיצור, הבאנו הנה לאולפן שני מומחים לסכסוכים ובוררויות בינלאומיות, ויחד איתם נדון בנושא, בהשלכות החקיקה החדשה, וכמובן הצטייד בעצות פרקטיות. אז שלום מרינה ואוריאל, ואני שמחה לארח אתכם באולפן של קובי קלאר.
שלום.
שלום.
לפני שנתחיל, דיסקליימר קצר, הפודקאסט מיועד להשאיר את הידע הכללי שלכם, כל מה שנאמר בפודקאסט הוא בוודאי לא ייעוץ משפטי ולא מחליף כזה. אז אולי לפני שנתחיל לצלול לסוגיות המרכזיות, כמה מילים על מה זו בוררות?
בשמחה. בוררות זו בעצם חלופה ליישוב סכסוך בין שני צדדים. במקום לנהל את התהליך בבית המשפט, הצדדים מנהלים את התהליך בפני בורר יחיד או מספר בוררים, בדרך כלל 3 בוררים. נקודה אחת שחשוב להבהיר כבר עכשיו, היא שבוררות היא בעצם הליך הסכמי. זאת אומרת שצריך את הסכמת הצדדים לסכסוך להפנות את המחלוקות לבוררות. אבל מהרגע שהצדדים הסכימו לברר את הסכסוכים שביניהם בבוררות, הבוררות לא וולונטרית יותר. זאת אומרת, בעלי הדין יהיו מחויבים לה, כמו לבית משפט.
כלומר, מהרגע שהצדדים הסכימו לפנות לבוררות, החלטות הבורר מחייבות אותם. צד הבוררות לא יכול להחליט להפסיק אותה. הבורר יכול לכפות, ולפעמים גם באמצעות בית משפט, הוראות על הצדדים ועוד. וזה בשונה מהליכים שהם הסכמיים ווולונטריים לחלוטין, כמו למשל גישור.
אז מתי בעצם הצדדים צריכים להסכים ללכת לבוררות?
אין נקודת זמן אחת שהיא באמת מחייבת את הצדדים להחליט שהם רוצים בוררות. אפשר להסכים לפנות לבוררות בתחילת הקשר העסקי, כשהצדדים הם בעצם חברים, הם אופטימיים ואין צפי לסכסוכים. ומהניסיון שלי זה בדרך כלל גם הזמן הטוב ביותר לקבוע מנגנון בוררות. אבל אפשר גם להסכים לפנות לבוררות כשמתחיל סכסוך בין הצדדים, ואפשר אפילו להחליט לפנות לבוררות תוך כדי הליכים משפטיים בין הצדדים, זאת אומרת אחרי ששני הצדדים כבר מנהלים הליך בבית המשפט. וזה דבר שדווקא קורה לא מעט ביוזמת בית המשפט, כשבית המשפט חושב שעדיף לברר סכסוך מסוים בהליך של בוררות ולא במערכת בתי המשפט.
אני מצטרף להמלצה של מרינה. מהניסיון שלי, עדיף לסכם את מנגנון הבוררות מראש, בהתחלת ההתקשרות. יש לזה הרבה יתרונות. בתחילת הקשר, הצדדים נמצאים מאחורי מה שנקרא מסך בערות. הם לא יודעים מה יהיו האינטרסים שלהם בעוד מספר שנים, אם וכאשר התגלה ביניהם סכסוך, מי יהיה התובע ומי הנתבע, מה יהיו האינטרסים של כל צד, האם לקדם את ההליך במהירות וביעילות, או שמה לעכב אותו ועוד. לכן, ההנחה היא שאלה התנאים הכי אופטימליים להגיע להסכמות על מנגנון בוררות. בנוסף, בהתחלת ההתקשרות, בדרך כלל אין משקעים בין הצדדים, והסכמות נקיות מרעשי רקע, מה שמאפשר ביתר קלות להגיע להסכמות. זאת לעומת מצב בו כבר התגלה סכסוך, והצדדים נוטים להתווכח על כל עניין ודבר.
לכן, בפרקטיקה, רוב הליכי הבוררות, בוודאי כאשר עוסקים בבוררויות עסקיות, מסחריות וחוזיות, מתחילים עם תניית בוררות, שמוצאת את דרכה להסכם המקורי בין הצדדים. כאשר נחתם הסכם בין שני גופים, כמעט תמיד יהיה סעיף שיתייחס לאופן יישוב הסכסוכים העתידיים, אם יהיו כאלה. הסעיף יתייחס לאלו בתי משפט תהיה הסמכות לדון בסכסוך, ואיזו מערכת דינים תחול עליו, ומהניסיון שלי בהרבה מקרים, בעיקר בשנים האחרונות, הצדדים בוחרים להפנות את הסכסוך לבוררות במקום לבתי המשפט.
אנחנו מדברים כאן בעצם על תניית בוררות.
בדיוק. לתניית בוררות יש מעין זכות ראשונים. כלומר, אם יש תניה כזאת בהסכם, בית המשפט לא ידון בסכסוך ויפנה אותו לבוררות, למעט במקרים מיוחדים. בשנים האחרונות, תניות בוררות הופכות להיות יותר ויותר נפוצות, ואנחנו רואים אותם בהרבה יותר הסכמים מפעם. זה נכון גם לגבי הסכמים מקומיים בין שני צדדים ישראלים, וגם לגבי הסכמים בין גופים ממדינות שונות.
למה בעצם צדדים יעדיפו בוררות על פני בית משפט?
יש לזה כמה סיבות. קודם כל, הסודיות. הליך בוררות הוא הרבה פעמים סודי, ולרוב תהיה לכך גם התייחסות בהסכם או בתניית הבוררות, וזאת בניגוד להליך בבית המשפט, שבעיקרון מתקיים בדלתיים פתוחות, למעט חריגים מעטים, כאשר הציבור גם בעצם יכול לבקש לעיין בכל החומרים שמוגשים לבית המשפט. יתרון נוסף הוא יעילות ההליך. הליך הבוררות הוא בדרך כלל יעיל יותר ומהיר יותר. הליכים בבתי המשפט נמשכים שנים ארוכות, והליך בוררות בדרך כלל יהיה הרבה יותר מהיר. זה קצת כמו רפואה פרטית לעומת הרפואה הציבורית. אפשר לקבל שירות מעולה גם ברפואה הציבורית, אבל כאשר הולכים לרפואה פרטית, אפשר גם לבחור את הרופא המתאים ביותר, וגם לקבל שירות מהיר יחסית.
יש עוד שני יתרונות מובהקים לבוררות. היכולת של הצדדים לשלוט בשני מרכיבים חשובים של ההליך, בחירת הבורר ועלויות שנלוות להליך. כמו שמרינה אמרה, בבוררות לעומת מערכת בתי המשפט, הצדדים יכולים לבחור את הבורר. הבוררים או את מוסד הבוררות המתאימים ביותר לאופי הסכסוך. למשל, בהסכמים מורכבים מתחום התשתיות, הצדדים יכולים להסכים להפנות את הסכסוך להרכב בוררים שיכלול שופט בדימוס, ואפשר גם להסכים שזה יהיה שופט בדימוס של בית המשפט המחוזי או העליון, מהנדס וכלכלן. בסכסוכים מסחריים מורכבים אפשר להסכים שהבורר יהיה דווקא עורך דין בכיר שעוסק בתחום ומכיר עסקאות מהסוג הזה. זאת כמובן לעומת מערכת בתי המשפט שבה הצדדים אינם בוחרים את השופט. עניין נוסף שיש לתת עליו את הדעת בשאלה האם רוצים לכלול סעיף בוררות מראש הוא עניין העלויות. העניין של העלויות הוא קצת טריקי. מצד אחד, בהגשת תביעה לבית משפט צריך לשלם אגרה. וככל שהתביעה על סכום גבוה יותר, כך גם האגרה גבוהה יותר, וזה יכול להגיע גם לסכומים של מיליוני שקלים. ובנוסף, תשלום האגרה הגבוה לא מבטיח קבלת שירות טוב יותר, שאינו תלוי כמובן בגובה האגרה המשולמת. בבוררות אין תשלום אגרה, אבל מצד שני, בבוררות הצדדים משלמים שכר לבורר או הבוררים, וזה יכול להגיע לסכומים משמעותיים מאוד, בעיקר בבוררויות מורכבות מאוד. כמובן שהתשלום לבורר יהיה בדרך כלל תלוי גם במוניטין של הבורר, וככל שהבורר בכיר יותר, ישולם לו שכר גבוה יותר, וגם בהיקף השעות וההשקעה של הבורר, שכן במרבית המקרים שכר הבורר משולם לפי שעות העבודה שלו בפועל. בכל מקרה, אם הליך הבוררות הוא אכן יעיל ומהיר יותר, תהיה לכך בדרך כלל השפעה חיובית גם על העלויות. מצד שני, צריך לזכור שבגלל שבהליכי בוררות לא משולמת אגרה שתלויה בסכום הנתבע, כמו שקורה בבית משפט, היד של הצדדים להליך קלה הרבה יותר על ההדק, ותביעה שבבית משפט הייתה מוגשת על סכום X, תוגש בבוררות על פי 2 ואף יותר, רק משום שלא משולמת אגרה. גם לזה יש פתרונות, אבל לא נעסוק בהם במסגרת הפודקאסט.
מהניסיון שלי, רוב ההסכמים, בטח כאלה שכוללים צדדים בינלאומיים, כוללים פסקת בוררות קצרה סטנדרטית עם תניית שיפוט.
לניסוח תניית הבוררות יש חשיבות רבה, אבל לצערנו, בדיוק כמו שאמרת, אנחנו מוצאים בהרבה הסכמים סעיף סטנדרטי שלא מקבל את תשומת הלב הראויה. אחרי ששני הצדדים יושבים ימים ארוכים, לפעמים גם הרבה יותר מזה, מנסחים כל פסיק ופסיק בהסכם המסחרי וסוף סוף מגיעים להסכמות, תניית הבוררות בדרך כלל נדחקת לסוף. כשחותמים על הסכם, לא חושבים מספיק מה יהיה בעוד 5 או 7 שנים אם תהיה הפרה שלו, ואז הרבה פעמים מכניסים משהו גנרי, ואחר כך מתחרטים על זה. חשוב מאוד לחשוב על כל ההיבטים של תניית הבוררות והמשמעויות של מה שנכתב בסעיף הזה. כי אם יהיה סכסוך, זה יהיה סעיף קריטי, שיקבע איך הסכסוך הזה יתנהל, מה מקום מושב הבוררות והדין החל, האם בורר יחיד או מוטף של 3 בוררים, כיצד ממנים את הבורר ומתי, כל הדברים האלה זה סעיפים שיועץ משפטי צריך לחשוב עליהם כשהוא מנסח תניית בוררות בהסכם. כשמדובר בהסכם בין חברה ישראלית לחברה זרה, ובמיוחד בהקשר לחוק החדש שנדבר עליו תכף, זה מקבל משנה תוקף.
עד עכשיו, רוב תניות הבוררות שראינו בהסכמים בין חברות ישראליות לחברות זרות, הפנו לבוררויות שמקום מושבן מחוץ לישראל. לחברה ישראלית, היה קשה להתעקש מול חברה זרה שבבוררות תתקיים דווקא בישראל, כי החברה הזרה לא הכירה את החוק הישראלי. זה היה דבר זר ומאיים. עכשיו יש לנו אס ביד, ולכן הציפייה היא שיהיו בוררויות שיתקיימו פה. החוק החדש מאמץ את חוק המודל של היוניספירל, וחוק המודל זה משהו שגם יועץ משפטי של חברה זרה מכיר ויכול להבין. אני מאוד מקווה שהחוק החדש יאפשר לחברות הישראליות לנהל את הסכסוכים שלהן בישראל, גם כשהצד השני הוא חברה זרה. וזה כמובן, כמו שמרינה אמרה, מתחיל מתניית הבוררות בהסכם הספציפי, ומהדרך בה ניסחו את הצדדים.
מה זה בדיוק חוק המודל הזה?
אני מדבר על חוק המודל של ועדת האום למשפט מסחרי בינלאומי. החוק מהווה מודל אחיד של דינים שחלים על הליכי בוררות. המטרה של חוק המודל היא ליצור הרמוניזציה בין הדינים והכללים של המדינות השונות לגבי הליכי בוררות מסחרית בינלאומית, וכך להקנות ודאות מסחרית רבה לצדדים להליך הבוררות, אשר פעמים רבות מאוגדים ופועלים במדינות שונות, לא בקיאים ואף נרתעים מרזי החקיקה המקומית.
זאת אבן דרך משמעותית, זה game changer?
בהחלט אבן דרך משמעותית, ואני באמת מקווה שזה גם יהיה game changer. החקיקה של החוק הזה מגיעה בתקופה שבה בוררות וגישור בינלאומיים חווים עלייה בפופולריות ברחבי העולם. כמו שכבר ציינו קודם, יישוב סכסוכים בדרך של בוררות צובר תאוצה, ולעיתים קרובות היא מוצאת את דרכה להסכמים רבים בין חברות וגופים שונים. בעולם של היום, הרבה מההסכמים האלה נעשים עם חברות זרות, וזה דרש התאמה מבחינת החוק בישראל. המחויבות של ישראל להקל על יישוב סכסוכים יעיל והוגן, תוך הקפדה על נורמות בינלאומיות, ניכרת בחוק. והשאיפה היא שהרפורמה המשפטית הזאת תעורר את הצמיחה הכלכלית של ישראל, ותשפר את מעמדה על הבמה העולמית. חשוב להבין שבאימוץ חוק המודל של האונסיטרל, ישראל למעשה מצטרפת לכ-90 מדינות בעולם, שכבר קלטו את חוק המודל לשיטת המשפט שלהן, ותזכה להכרה כי ישראל היא אכן מדינת חוק מודל. למהלך הזה יש יתרונות רבים. גם מבחינת מהות החקיקה, עליה נרחיב עוד מעט, אבל גם מבחינת נראות והיכולת של ישראל לשמש כבסיס לבוררויות בינלאומיות. עד כה, כאשר חברה ישראלית התקשרה בהסכם עם חברה זרה, לרוב תניית הבוררות לא הייתה קובעת את ישראל כמקום מושב. חוסר ההיכרות עם מערכת המשפט המקומית ועם חוק הבוררות המקומי הרתיעו מאוד גופים זרים. צריך להבין שבמצב כזה, החברה הייתה צריכה לקחת ייעוץ משפטי מקומי, לפני שהיא מסכימה להכניס תניית בוררות שתקבע את ישראל כמקום מושב, רק כדי שיסבירו לה מה המשמעות של חוק הבוררות המקומי. מדובר בעלויות גבוהות, זה מעכב ומסבך את ההסכם, ואף אחד לא רוצה להתעסק בזה. כעת, כאשר ניתן לומר שישראל היא למעשה חוק מודל, זה מדבר לגופים זרים. יועץ משפטי של חברה זרה מכיר את חוק המודל. כשאומרים לו שישראל ימצא את חוק המודל, הוא מבין את המשמעויות. הוא מבין את החוק. הוא יודע מה הסיכון ומה הסיכוי, ויותר קל לו להסכים לזה.
אני מבינה שעבור חברות וגופים ישראלים זה דרמטי.
בהחלט. היכולת לנהל בוררות בינלאומית בישראל, מבלי להתפשר על מהות ההליך בהשוואה להליך בחול, היא קריטית. אין מבחינת עלויות ואין מבחינת נוחות. קודם כל, ברור שלנהל הליך בישראל זול משמעותית ביחס לניהול הליך בחול, גם מבחינת שכר טרחה וגם מבחינת כל העלויות מסביב. הסוגיה של העלויות רלוונטית כמובן גם לצדדים הזרים. גם עבור צד זר, בהרבה מובנים יהיה זול יותר לנהל הליך פה מאשר באירופה. ולכן זה יכול להיות אטרקטיבי גם עבורם. החלק השני הוא הנוחות. לחברה ישראלית יותר נוח לנהל את ההליך פה בישראל, בבית. בהרבה מקרים, העדים שלה היו בישראל, התרבות המשפטית הישראלית, זה יותר נוח ויותר מוכר. ולא מדובר רק בנוחות. כאשר אנחנו עוסקים בסכסוכים שקשורים במרבית הזיקות לישראל, למשל, כאשר מדובר בחברה שמייצרת מוצרים בישראל, או בשירות שמסופק בישראל, זה גם נכון אובייקטיבית לנהל את הסכסוך בישראל.
אפשר קצת דוגמאות להמחשה?
בשמחה. חוק הבוררות הבינלאומית מציג מספר הוראות מפתח שמטרתן להגביר את היעילות והאפקטיביות של הליך הבוררות. למשל, סעיף 6 לחוק מטיל הגבלות מפורשות על התערבות בתי המשפט בהליכי בוררות, המבטיח אוטונומיה רבה יותר לבוררים ולצדדים. דוגמה נוספת להגבלת סמכות היא זימון עדים. בעוד שלפי חוק הבוררות המקומי, בית המשפט מוסמך לזמן עדים לבקשת צד לבוררות, לפי החוק החדש, הסמכות הוגבלה רק למקרה בו הבורר מבקש זאת. סעיף 17 מסמיך את הבוררים להחליט על סמכותם, עיקרון המכונה כשירות-כשירות. גם זה מייעל את תהליך ההחלטה. סעיפים 18 עד 25 לחוק קובעים משטר מפורט המסדיר מתן ואכיפה של סעדים זמניים על ידי בוררים, תוך מתן בהירות וודאות לצדדים המעורבים בהליכי הבוררות. הוראות אחרות מתייחסות לנושאים קריטיים כגון רשות ערעור על החלטות, כאשר חוק הבוררות החדש מאפשר להגיש בקשת רשות ערעור על 4 סוגי החלטות בלבד.
גם השתיקות של החוק חשובות. החוק שותק במספר נושאים שחוק הבוררות מסדיר בהרחבה. ההבדלים נובעים מאופי הבוררות המסחרית הבינלאומית ומהפרקטיקה הקיימת בתחום. כך, למשל, אין בחוק הוראות דומות לסעיפים 30 ו-31 לחוק הבוררות בקשר לאחריות הבורר ושכר תרחתו. הסיבה לכך היא שבוררות בינלאומית מתקיימת לעתים במסגרת מוסד בוררות כדוגמת ה-ICC או ה-LCIA, שמסדירים מראש את שכר הבוררים, ולכן מיותר להסדיר את הנושא בחקיקה. המשמעות של חוק הבוררות המסחרית הבינלאומית חורגת מעבר לרפורמה חקיקתית בלבד. היא משקפת את המחויבות הרחבה יותר של ישראל לקידום סביבה ידידותית לעסקים בינלאומיים ולטיפוח צמיחה כלכלית. עם הגלובליזציה שמעצבת את הדינמיקה של סחר ומסחר בינלאומיים, היכולת לפתור מחלוקות ביעילות ובהגינות חיונית לשמירה על אמון המשקיעים ועידוד השקעות זרות. על ידי מודרניזציה של מסגרת הבוררות, ישראל שואפת להטמיע אמון רב יותר במערכת המשפטית שלה ולמשוך חברות וגורמים המחפשים מנגנונים אמינים ליישוב סכסוכים חוצי גבולות לעשות את זה כאן בישראל. בנוסף להשפעתו המיידית של, על מנגנוני יישוב סכסוכים, חוק הבוררות הבינלאומי עשוי לתרום לפיתוח התשתית המשפטית הרחבה יותר של ישראל על ידי טיפוח סביבה נוחה לבוררות בינלאומית. ישראל מניחה את הבסיס ליוזמות חקיקה עתידיות שמטרתן להגביר את התחרותיות והאטרקטיביות של המדינה כיד לצורות אחרות של יישוב סכסוכים. החוק משמש זרז לרפורמות משפטיות רחבות יותר, למשל רפורמות בנושאי גישור בינלאומי והכרה ואכיפה של פסקי חוץ. במבט קדימה, היישום והאכיפה המוצלחים של חוק הבוררות הבינלאומי יהיו תלויים בגורמים שונים, לרבות יכולתם של בתי המשפט בישראל לתמוך ולאכוף הסכמי בוררות ופסקי דין. ככל שמספר תיקי הבוררות הבינלאומיים יגדל, בתי המשפט בישראל עשויים להתמודד עם אתגרים חדשים בפרשנות החוק שאמורים לעשות בהתאם לסטנדרטים בינלאומיים, להבדיל מפרשנויות שניתנות לחוק הבוררות המקומי, ויישום הוראות החוק בפועל.
בהחלט עידן חדש. הגיע הזמן לשלוח את היועמ"שים עם צרור רצות צעידה לדרך.
אז קודם כל אני חושבת שחשוב לזכור לא להזניח את ניסוח תנאיית הבוררות ולחשוב מראש על איפה ואיך כדאי לנהל את הסכסוך העתידי אם וכאשר הוא יקרה. ועכשיו כאשר חוק הבוררות המסחרית הבינלאומית נכנס לתוקף תוך שהוא מאמץ את חוק המודל של און סיטרל, אז הציפייה היא שגם גופים זרים יהיו יותר נכונים לנהל בוררויות בישראל, ולכן כדאי לנסות כבר בשלב ניסוח תנאיית הבוררות, לקבוע שמקום המושב של הבוררות יהיה כאן אצלנו בישראל.
תודה רבה. זה היה מאוד מעניין, ומקווה מאוד שיהיה לנו עידן חדש, ותבואו שוב עם נושאים גלובליים.
בשמחה.